פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. עם נדב רביד ודוד פרידמן.
שלום דוד.
שלום נדב.
ברוכים הבאים, אתם על הפרק החמישי של פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה.
וואו, הגענו לפרק חמישי.
וזה לא סתם פרק רגיל, כי בעצם כל הפרקים שהקלטנו עד עכשיו היו לפני שעלינו באופן רשמי לאוויר, אז זה היה כזה מין פעילות מחתרתית שעוד לא זכתה לחשיפה, וזה הפרק הראשון פידבקים. שאנחנו כבר יכולים לומר שהתחלנו לקבל מכם פידבקים על הפרקים הראשונים שעלו ממש השבוע.
נרשמת התרגשות.
כן, מסוימת, בגזרה בהחלט. וגם היו כמה פניות שהתייחסו לדברים שאמרנו בפרקים הקודמים, אז זה היה לי קצת מצחיק לקבל עכשיו עוד תגובה, כשביקשנו בפרק הראשון שמות לפודקאסט, למרות שכבר מצאנו את השם המאוד מתחכם, פודקאסט על מוזיקה וטכנולוגיה. אז כתב לי בטוויטר בחור בשם צח לוויתן, הוא כותב, מכיוון שביקשתם, הנה כמה שמות לפודקאסט, טכנו מיוזיק, או בקיצור טקמו, אנלוגי בעולם דיגיטלי, אני חושב שאני צריך לבקש אישור מעולה ארצ'יק בשביל זה, אוטוטיון, שזה האמת שם לא רע, כי הוא משלב יפה גם את הטיון וגם את האוטומטיות, ואולי השם הכי מצוין שקיבלנו עד עכשיו, למרות שבאמת אי אפשר להבין ממנו שום דבר שקשור לתוכן הפודקאסט, רביד ודוד. נכון?
אתה יודע שפעם היה הרכב דיוויד אנד דיוויד?
ברור, Welcome to the Boomtown. נכון, בטח.
זה מזכיר לי כזה.
ואחרון הציע לנו את דור הביט. הביט, וזה חשבתי גם על אולי ביט בריבוע וזה, אבל לא, בסוף כאילו אין מה לעשות.
אנחנו אולד סקול.
אין פה מקום להתחכמויות. אז אנחנו באוויר, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לקבל מכם פידבקים על הפרקים, אתם יכולים לשתף אותנו במחשבות, שאלות שיש לכם אלינו, אם יש לכם הצעות לאורחים שאתם חושבים שממש חייבים להתארח בפודקאסט שלנו.
בשמחה.
אנחנו יכולים לקבל את ההצעות שלכם בלינקדין, באינסטגרם, בטוויטר, בכל מקום שבו אתם מוצאים אותנו, אתם רואים אותנו ברחוב, אתם יכולים לתפוס אותנו בכוח, בחולצה, להפיל אותנו על הרצפה, ולהגיד, אם אתם לא מביאים לפודקאסט את...
זה היום מסוכן להמלצות כאלה. אנשים יקחו אותך ברצינות.
אני מקווה שאנשים לא לוקחים אותי ברצינות. אז זהו, אנחנו כאן באולפן, דוד פרידמן, יזם הייטק, מרכז את תוכנית המוזיקה, טכנולוגיה וחדשנות בקריה האקדמית אונו.
ונדב רביד, מנהל תחנת הרדיו גלגלץ, איש תקשורת, עיתונאי, שדרן, מפיק, די-ג'יי.
והפודקאסט הזה מוקלט בשיתוף אונו מיוזיק, בית הספר למוזיקה של הקריה האקדמית אונו. אם פספסתם את הפרק הקודם, אז אני ממש ממליץ לכם להקשיב, אורי וינוקור, איש ארטליסט, התראיין כאן ונתן באמת הרבה הרבה רגעים של עניין וחוכמה ותובנות.
לגמרי.
והייתה שיחה מרתקת. וזה הזמן להציג את האורח שלנו להיום, שממש לפני דקות ספורות נכנס, מתנשף לאולפן, מצויד כרגלו בחולצה של מטאליקה, אודי אנטבי, מייסד ומנכ״ל סשן 42. שלום אודי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה עוד בג'טלג, אני מבין.
אני עוד בג'טלג, אבל כיף להתארח פה, אבל כבודו לי.
כיף שבאת.
איזה מקום יפה יש לכם כאן, וואו. ממליץ לכל המוזמנים להתארח, לבוא ולהתארח, to accept the invitation.
תודה, תודה. קצת, הראש עוד שחרחר מהריח של העץ פה, כן, זה לא עובר, אנחנו פה כבר פרק חמישי, וזה עדיין לא עבר.
זה ייקח עוד זמן נראה לי.
טוב, אודי, אתה לא שם מאוד מאוד מוכר בפני עצמך, בקהילת המוזיקאים והקהל הרחב בישראל, כי אתה מאחורי הקלעים. אז אני רוצה...
מה? יותר מוכר בהייטק.
כן,
אז... זה הבית שלי.
נכון. אז ככה, אני רוצה קודם כל שתיתן כזה בשביל המאזינים שמגיעים מהצד של המוזיקה ולא ההייטק, רשימה של תוצרים, שירים שיצאו מסשן 42 בשנתיים וחצי שאתם שלוש, שאתם קיימים?
אז כן, אנחנו הקמנו את החברה לפני שנתיים וחצי, אתם יודעים, חברנו ביחד, הייטקיסט שכמוני, יחד עם מוזיקאים ואנשי תעשיית המוזיקה, ינון יעל, סתיו בגר, טל פורר, ועמית שיין כמובן השותף שלי.
אודי, אני
ואנחנו שנייה הוצאנו.
מפסיק אותך לרגע אחד, כי בגלל שאתה מעריץ של מטאליקה, אני הולך לשתול כל מיני איסטר אגס בפודקאסט הזה,
אופה.
ומדי פעם אני אלך להגיב על דברים שאתה אומר, עם שמות של שירים של מטאליקה.
אתה בחרת נכון.
אז נגיד עכשיו תחזור עוד פעם על השמות.
זאת אומרת, ינון יעל, סתיו בגר וטל פורר.
ביחד איתך, ארבעת הפרשים.
The Four Horsemen, יחד במיצ'יין, כן. לגמרי, יפה, טוב. בכל אופן, חברנו ביחד והתחלנו לעשות מוזיקה. בהתחלה, ידיעה כל הזמן שגם לצד המפיקים המוזיקליים, ישבו באותו אולפן גם מתכנתים. וזה מה שקורה אצלנו. עכשיו ממש ניסוי אנתרופולוגי של נפשות שונות באותו מקום. אז איזה שירים הוצאנו, וואו. אז אני לא יודע ממה להתחיל.
תביא איזה חמישה שירים בולטים במיוחד.
כי השיר הראשון שהוצאנו לאור היה הולכת איתך של נרקיס, והוא זכה בשיר השנה, של אקום. אז זה היה כאילו התחלה כזה מרשימה ומפתיעה. עשינו את יוניקורן של האירוויזיון. עשינו כמובן את הדואט של זוהר ואופרה, זוהר ארגוב ואופרה חזה בבינה מלאכותית.
שהצגתם אותו, אתה זוכר, בכנס.
שהצגנו אותו בכנס, היה ממש ממש אחרי שהוא יצא. עשינו, וואו, 160 שירים יצאו לאור. אני לא אעשה ג'סטיס אם אני אשכח או אזכיר לפחות עוד כמה, אבל ככה... עשינו שירים עם רן דנקר ועם נועה קירל, כמובן שירים כמו שלושה בנות שהוצאנו לחודש הגאווה ועוד הרבה, וכמובן שיר עם בועז שערבי שיצא ממש לאחרונה.
ודני ליטני, השיר שעשיתם.
ודני ליטני ואת קורין הלל, עשינו את השיר מהמם, וכמובן שעכשיו סתיו הפיק את הוריקיין.
וזה קרה אצלכם באולפן.
וזה קרה אצלנו באולפן, ודן גולני, אמנית שלנו, אנחנו זיהה וגילה אותה אינון יעל, באיזה פוסט באינסטגרם, וראינו את הטלנט מיד. אז יש הרבה, קורה הרבה אצלנו, ובמקביל יש עכשיו צוות פיתוח שעובד על מערכת AI חדשה, שהיא גם הולכת לעשות מהפכה גדולה, אז אתם מוזמנים אלינו גם לראות את ה...
אני הייתי.
את הטייט, נכון, גם... גם אני הייתי. גם הטייט, נכון, גם לדבר.
אז אנחנו תכף נצלול פנימה לתוך כל הנושאים שנגעת בהם עכשיו, ותספר לנו על הפעילות של סשן 42, ומה החזון, ואיך זה משתלב היום בתעשיית המוזיקה בארץ ובעולם. אבל לפני כן רציתי לומר שבדרך כלל, עד עכשיו כל הפרקים שהיו כאן, דיברנו עם האורחים שהיו על ההיסטוריה שלהם, מה קדם עד לרגע הזה. לכל אחד מהם יש היסטוריה קודמת לדברים שהוא עושה היום. ואתה בינתיים הראשון שההיסטוריה שלו היא לא בעולם המוזיקה, היא בעולם הטכנולוגיה. אז בוא תספר לנו כזה קצת על מה, איך הגעת עד לפה מהצד הזה.
כן, אז כמו שאמרתם בהתחלה, אני יזם הייטק. אני הייתי 18 שנה בארצות הברית, היו לי שלושה סטארט-אפים, אף אחד מהם לא בתחום של מוזיקה, אבל אני אגיד כזה דבר, לא היה רגע שלא הקשבתי למוזיקה כשהייתי באותם סטארט-אפים. דיברת על שמות של שירים של מטאליקה, חדרי הישיבות אצלנו תמיד היו על שמות של שירים של מטאליקה. אז מוזיקה זה היה בנשמתי, סטארט-אפים היה, אני חשבתי, הייתי קורא לעצמי תמיד סטארט-אפיסט, זה היה המילה, הייטקיסט, הייטקיסט, זה כשאמרתי, אני תהיה הייטקיסט. כשחזרתי לארץ לפני 3 שנים, והתגלגלתי, נקרא לזה, לעולם המוזיקה, הבנתי שאני לא סטארט-אפיסט ולא הייטקיסט, הבנתי שאני יזם.
אבל מה זה התגלגלתי לעולם המוזיקה?
אני נחשפתי גם לצד העסקי המרתק של עולם המוזיקה והתמלוגים. זה ממש שיגע אותי, שלא שמעתי על זה עד לאותו רגע שנחשפתי לזה בטעות. אמרתי, איך יכול להיות שאני גר בסיליקון ואלי, המון שנים, איפה שתעשיית האינוביישן וכסף וביזנס, ולא שמעתי על זה אף פעם. וככל שצללתי עמוק,
אתה שאלת אותה מהזווית העסקית.
מהזווית העסקית, לא ידעתי על כסף, הבנתי ברמה העקרונית, אבל לא הבנתי כמה זה משמעותי וגדול ומעניין. לצד זה שמוזיקה תמיד הייתה ב-DNA שלי.
בפשן.
אני מספר לאנשים שהייתי ב-46 הופעות של מטאליקה, זה אובססיה אחת, כן, אבל גם הייתי בעוד הרבה הופעות אחרות, ומוזיקה היה בדמי, ובעצם גיליתי שההתגלגלות הדברים הייתה שאני פגשתי את טל פורר, שהיה מפיק, בדי במקריות, הכל היה סרנדיפיטי כזה של, במקרה התגלגלתי לפגוש מוזיקאי, ונורא סקרן אותי לדעת מהזווית שלו, איך זה עובד הכסף הזה של המוזיקה והביזנס, ותוך כדי שיחה, ממש ככה, אני אומר לו, טל, בוא נעשה משהו ביחד. ושם גיליתי שבעצם...
את הפעמונים צלצלו לך ולא לו.
ממש, כן, זאת אומרת, אני באתי ואמרתי, וואו, אני, אפשר לעשות פה משהו, זה הרגיש לי תעשייה קצת איטית וישנה, וקצת more of the same, ושאלתי, ישבנו ממש 5 שעות ביחד, באיזושהי חפירה ככה אחד עם השני, ואני שואל שאלות, והוא עונה לי, ואנחנו, אני מנסה להבין, ודברים לא הגיוניים לי. איך זה עובד, אמרתי לו, זאת אומרת, אם אתה הפקת להיט, והלהיט הזה פוצץ בעולם, החלק שלך בתוצר הזה, הוא לא פרופורציונלי, וכל מיני דברים כאלה, ומש, ופתאום אני מוצא את היזם שבנדלק, ואני אומר, חייבים לעשות משהו, ואין לי מושג עדיין מה. וככה התחילה ההרפתקה, והיה לי חשוב, ומשם הלכנו לחפש את האנשים הכי טובים שיכולנו לצרף אלינו למסע הזה. בהתחלה זה היה מוזיקאים, כי אמרתי, אם אתה רוצה לעשות אימפקט בעולם המוזיקה, אתה צריך מוזיקאים. ואם למדתי משהו, אתה צריך לייצר איזשהו עוגן, זה צריך להיות משהו משמעותי, זה לא יכול להיות אתה ועוד מישהו לבד, הולכים, יוצאים כמו לאיזה מסע, וככה חברו אלינו סתיו וינון, בתור נקרא לזה שואל ותיק, בעולם היזמות גם הבנתי שעם כמה שלמדתי וכמה שקראתי וכמה שאני יודע, אני כנראה לא יודע כלום, או יודע מעט מאוד, והבנתי שאני צריך מישהו בצד העסקי של המוזיקה, כדי שילווה אותי, וככה, וזה לא איזה משהו שגדל על עצים, ובטח לא סוג האנשים, אתם מכירים את האנשים בתעשיית המוזיקה, שהצטרפו לחברת סטארט-אפ, ויחשבו אחרת, כן? הסטארט-אפ זה אומר שאתה עובד במשכורת, אתה מקבל אופציות, יש לך וסטינג, כל מיני מושגים שמביא מעולם הזה. ומצאנו את עמית, שהוא באמת מגיע מהצד הזה, וככה יצאנו לדרך, בלי באמת להבין מה האנד גול. אני נכנס, עושים פה משהו קצת אחר, קצת שונה, ניכנס לזה.
התהליך שלך היה בעצם להיכנס לזה תהליך ארוך של brainstorming ולחפש רעיונות?
אני חושב שזה, התהליך היה בוא נקפוץ לבריכה, אחרי זה נמלא אותה במים, ואחרי זה גם נלמד לשחות.
מה עם כל הקרישים בבריכה?
זה היו בהחלט קרישים בבריכה, שמסתבר שיודעים לשחות לפני שאתה שם את המים, הייתה חוויה מאוד מעניינת, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, כל הדבר מוצא את מקומו.
אני זוכר שפגשתי אותך יחסית בהתחלה, אני לא זוכר בדיוק מתי, אבל סיפרת לי שכשהיית בשלב הזה, כשאתה מתאר אותו עכשיו, היית בפגישות עם כל מיני אנשים כדי להבין קצת את תעשיית המוזיקה בארץ, בעולם, בכלל קיבלת המון פושבקים מאנשים שכזה הסתכלו עליך בתור... הנה מגיע עוד איזה עשיר אחד מההייטק שחושב שהוא יבוא וישנה אותנו וזה וזה. והייתה, אני אומר סקפטיות כמילה עדינה לתאר את היחס שקיבלת.
מסתבר, התחיל בלתת את הרקע שלא היה לי אז, מסתבר שאכן פעם בכמה שנים מגיע לתעשיית המוזיקה בישראל, אדם בעל אמצעים.
שתמיד הוא אהב מוזיקה וחושב
להשקיע חזרה. שתמיד אהב מוזיקה ותמיד, והוא רוצה להיות חלק מאהבה כוכבים, ואכן זורק פה כסף וקונסילציה כזאת או אחרת בתעשייה, ואז ממצא את זה והולך. כשאני קיבלתי את היחס הזה, לא.
אוקיי.
לא שאני יכול לציין.
אוקיי.
כשאני קיבלתי את היחס הזה, לא ידעתי שהיו תופעות כאלה. האמת שמי שהיה ככה, לא רוצה להגיד מורי ורבי, אבל היה שם, ליווה אותי ממש בהתחלה בכזה קצת אלמנטים פסיכולוגיים, היה יאיר ניצני, שהוא אמר לי, הוא סיפר לי את זה. הוא אמר לי, אתה צריך להבין למה הם יחסים אליך ככה. אבל באמת בהתחלה, הסתכלו עליי כאיזה קוריוז, חזרתי לארץ 30 שנה לפני זה. הכירו אותי רק בתור הייטקיסט, כל הרקע שלי היה מהעולם הזה. אתה יודע, קראו אקזיטים, קראו עניינים, אז ממש תיגעו אותי ככה.
זה גם מושך את ה, אתה יודע, את אלה שכל מיני כאלה שאתה לא רוצה.
נכון, אבל...
כמו אש.
אבל הסיבה, תלוי מאיזה צד זה בא. היו את האנשים שניסו לשמור על השותפים שלי. תקשיבו, תיזהרו מהדבר הזה, כן? כי יכול להיות שבעוד שנתיים הוא איננו. אבל היו כאלה שפשוט רצו לטרפד את כל העניין הזה. יש בארץ איזושהי תפיסה של אין מקום לעוד משהו, זאת אומרת, אל תיגע לי, אל תיכנס לטריטוריה שלי, במיוחד בתעשייה שהיא יחסית סגורה, מצומצמת, מוגדרת.
עם אפשר... משאבים מוגבלים וגם השרת זכוכית מבחינת קהל.
כן, למרות שאתה יודע, זה לא...
בתפיסתם, אני חושב. בוא נכון. נגיד, נכון או לא נכון,
נכון.
אבל הם רואים את העוגה נכון. כעוגה נכון. קטנה, וכל מי שבא ולוקח נכון. את חמה עוגה, זה משאיר להם נכון. פחות...
למרות שאנחנו, אתה יודע, יצרנו מההתחלה, שאנחנו מסתכלים על חול, והבסיס הוא בארץ, אבל המטרה היא לא להיות עוד חברת מוזיקה ישראלית סטנדרטית, וגם בכלל, היה לי קשה אחרי 18 שנים בארצות הברית להסתגל לתרבות העסקית בישראל.
חשוב גם לומר, אולי, אם נשים דברים בעוד קונטקסט, שאתה גם נכנסת אחרי שתעשיית המוזיקה הישראלית, אם נקרא לה בשם הזה, הלכה עברה תהליך של
מיזוג כזה.
מיזוג, בדיוק, זאת אומרת, היו הרבה חברות.
יש לזה שם בעגה, קונסולידציה.
כן, זהו, זה המילה שחיפשתי, תודה. אז אם בעבר היה לך המון המון חברות, יחסית, היה לך פונוקול ועד ארצי ואליקון וזה, היום פתאום כאילו...
2.5 חברות, כן.
כן, נכון. פונוקול נעלמו, אליקון הצטמצמו, יוניברסל מצד אחד נכנסו, ו-NMC ועד ארצי חברו והפכו להיות איזשהו גוף אחד ביחד, וזה לא נותן תחושה של כאילו, אופה, יש כאן איזה אופק פתוח ו...
נכון.
הרגע אני אכניס עוד שאלה, כאילו, שאלה... תהיה. בסופו של דבר, היום, אותם חברות מוזיקה, גם לא מחתימות. זאת אומרת, אין כבר את הדבר הזה של להחתים אומן.
אולי אני מדבר על זה אחר כך, אני חושב. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, אבל בוא רגע, תמשיך את הסיפור ונעשה כוכבית ונחזור לזה.
כן, כי זה גם משתלב בסיפור, אבל תראה, מצד אחד זה שוק קטן, מצד שני, כל התעשייה, כל העולם הזה של המוזיקה השתנה. מי יודע את זה טוב? יותר טוב מכם. תקופת האלבומים נעלמה, אין אלבומים, הכל נורא מהיר, היום כל אמן מוציא שירים הרבה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על זה, אתה אומר, גם יש, גם הכמות גדלה, זאת אומרת, אתה יכול להסתכל על התעשייה מצד אחד, ולהגיד, אוקיי, אני לא רוצה לתת מקום לאף אחד אחר, או שזה עוגה יחסית מצומצמת. מצד שני, יש איזה שינוי שקורה בעולם המוזיקה באופן כללי, שדווקא כן נותן מקום לחדשנות ולחברות נוספות, בלי שזה יצטרך לנגוס מאף אחד אחר בהכרח. לא הייתה לנו קבלת.
הנקודה הזאת של הכמות גדלה היא מאוד נכונה, כולנו רואים את כמות השירים שהולכת וגדלה בצורה אקספוננציאלית, אבל מצד שני, כמות המוזיקה שאנשים מקשיבים לה,
נשארת...
אותו דבר, בסוף המשפך, כאילו, הקצה של המשפך הוא אותו חור.
נכון.
יש את הבעיות הקשות היום.
אנחנו ניסינו להפוך את כל העניין הזה לממש, כאילו, תבואו אלינו, אתם תראו, יש כאילו צד ממש עסקי, אני בונים מודלים שממדלים התנהגות של שירים וסיכויי הצלחה וכל מיני דברים שמאוד מאוד אנליטיים, ומצד שני יש גם את העניין האומנותי, והכמויות הן בלתי נתפסות, זאת אומרת, היכולת היום בכלל להבין כמה שירים יוצאים לאור, אני חושב שבעולם מדברים על 120 אלף שירים ביום עולים לספוטיפיי. ממה שאנחנו יודעים, זה בין 100 ל-120 באמת, אלף שירים ביום בספוטיפיי. כן, גם בארץ יש, יכול להגיע למעל 100 שירים בשבוע.
מעל 100 שירים.
אני חושב שמשהו באזור 150, 200 לפעמים, כן, אז זה בשבוע, זה במדינתנו הקטנה, זה עכשיו זה 200 שאנשים שאגב הוציאו כסף מהכיס והתאמצו להביא את השיר הזה לרדיו לפחות, כן, זה כמויות מדהימות, ובעצם בתוך כל זה אתה צריך לנווט, וכאן עלו הזדמנויות חדשות גם עבורנו וגם עבור התעשייה. אני חייב לציין שאחד הדברים שהקו בי בהתחלה בתדהמה, זה שהמקום פה יחסית, והתעשייה פה באופן יחסי מאוד מיושנת, ולא דברים שקורים בעולם ממש פה הגיעו בדילי או דילגו על המקום הזה.
איזה דברים?
היה ניסיון מאוד לשמר דברים כמו שהם, קצת, זאת הייתה התחושה שלי בהתחלה. ניסיון שגם אם תיכנס חברה חדשה, זה עלול קצת לנפץ אולי את הסטטוס קוו הזה שניסו לשמר כאן. זה מאוד התנהל אותו דבר, באמת.
איזה דברים שאתה אומר לא?
באותה תקופה היה כל הסיפור של ה-NFT והבלוקצ'יין, היה דבר, היה מובן מאליו, שזה חלק ממה שצריך לדבר עליו עכשיו, והסתכלנו ימין השמאלה, למעלה למטה, ואף אחד לא הבין כלום. וראינו ששם יש הזדמנות מאוד מעניינת. בכלל, כל התפיסה הטכנולוגית, תלכו, הולכים למשרדים, לא צריך ללכת רחוק בשביל להתרשם מזה שזה מקום, שתעשייה שקצת, אני לא חושב שרק בארץ, גם הסתובבנו בעולם וראינו, תעשייה קצת קונסרבטיבית בתפיסה שלה. בתקופה שיש בינה מלאכותית, אני חושב שפה הייתה הפתעה בארץ לגבי AI. היה איזה תפס אנשים בהפתעה, שמכונות יכולות לייצר שירים, הדברים האלה כבר היו קיימים, תקופה לא קצרה, שכבר היה אפשר לשחק עם דברים הרבה זמן, ופה איזה כזה תפס אנשים בהפתעה, זה היה משעשע. זהו, אז אנחנו חלק מהתעשייה עכשיו, עברו כבר כמעט 3 שנים.
אתה חושב שכבר זה...
אנחנו כבר עובדה מוגמרת.
כן.
אני חושב שגם מבינים שיש מקום לעוד, ואנחנו, סך הכל אנחנו יצרני תוכן. חברות מוזיקה בהגדרה לא מייצרות תוכן, הן מממנות ייצור תוכן.
גם לא.
זה כן כלייבל, אתה מה שאתה עושה, אתה מוציא כסף עבור יצירת תוכן, התוכן לא נוצר בהכרח אצלך בבית.
היום לא, זאת אומרת, אם שוב, לא יודע אם נחזור לזה אחר כך, אבל הנושא של הלייבלים, כל המהות והמודל העסקי שלהם השתנה, ולכן הם גם לא יודעים תמיד איפה להכניס את עצמם, הם מחפשים את הכוכבים, את הסטארים.
נכון, הם מחפשים את הכוכבים, מצד שני, לייבלים, הלייבלים הגדולים והחזקים,
הם כבר לא מייצרים סטארים, הם מחפשים אותם, לפחות ברמה מוכנה...
כן, הם לא, נכון, אין A&R-יות כזה, כמו שהיה בימים של פעם, כנראה שאני הרבה לפני תקופתי בעולם המוזיקה, כך שאני לא מכיר את זה first hand, למרות שאנחנו כן החלטנו ללכת לכיוון הזה. זאת אומרת, היה דיבייט מאוד גדול, האם אנחנו רוצים בכלל להיכנס לעניין הזה של אמנים, להחתים אותם, לבנות אותם. אני בהתחלה התנגדתי לזה נחרצות, ואת עם הזמן שוכנעתי שזה מעניין בעיקר בגלל מה שאתה אמרת דוד, בעיקר בגלל זה שאף אחד לא עושה את זה, שאף אחד לא עושה את זה, אף אחד לא נותן צ'אנס ל...
אני רק אגיד את זה למאזיננו, הם לא עושים את זה כי הם רעים, זה כן,
זה מסוכן, ביסקיט, לא לחלוטין.
איך אומרים? קזינו.
קזינו.
כי אתה מהמר, ואתה צריך לדעת מי יצליח.
נכון.
אתה צריך להשקיע, ואז מתוך 100 יוצא אחד, זה כמו...
נכון.
אז למה להם? הם כולם עושים הכל ברשתות, הם יראו מי כבר הקהל בא אליו, הם קחו אותו, ואז יגדילו אותו.
נכון מאוד.
ראה, נועה קירל.
נכון מאוד.
היא לא הגיעה ללייבל אחרי שכבר הייתה מוצלח.
נכון.
אחרי ש... השקיעו שם את ההתחלה שלה. ומשם...
ובגזרה הזאת זה באמת קצת שארק טנק, במובן של יש אחד שפתאום מבצבץ לו מתוך הסושל, ואז כולם רוצים אותו. בתעשייה הקטנה הזאת פה במדינתנו. זה נכון. ואנחנו קצת רצינו to challenge את הפרדיגמה הזאת, לבוא ולהגיד, יש... אנשים שמוכשרים מאוד, שעם עזרה וליווי יכולים להגיע מאוד מאוד רחוק, ושאולי הם לא כוכבי טיק טוק, ואולי הם לא יכולים לעשות את זה בדרך הסטנדרטית של ימינו, והחלטנו לצאת ראה, עדן גולן, כאילו זה דוגמה מצוינת.
אבל זה אומר ש... כאילו זה פרדוקס, כי מה שאתה אומר, בעצם לקחתם את התעשייה החזרה אחורה, במקום שלכם.
לקחנו, במובן הזה
כן. הנקודה הזאת שאתה מעלה כרגע, היא כרגע צפה ביתר סט סביב המאבק בין יוניברסל לטיק טוק, כי בעצם תעשיית המוזיקה, אם אנחנו מסתכלים על יוניברסל בתור באמת החברה הכי גדולה היום בעולם, הם אומרים, אוקיי, טיק טוק מצד אחד מאוד מאוד עזרו לנו להפיץ את המוזיקה, לייצר המון המון... לעיתים, אני בכוונה לא אומר כוכבים, ומצד שני, טיק טוק גרמה לנו לעבוד בשבילה, להסתמך על הווירליות, כשאין לנו שום דרך לצפות את הדבר הזה, אבל הם לקחו מאיתנו את היכולת, או שהיכולת הזאת לא קיימת באותה צורה, של לגדל אומנים. זאת אומרת, תעשיית המוזיקה במשך שנים הייתה בנויה על זה שנכון, יש שירים, אבל מעבר לשירים יש אומנים. בסופו של דבר, הקהל... אוהב שירים, אבל מתחבר לאומנים. האומנים זה הדבר שהוא, אם אנחנו מסתכלים במונחים עסקיים, מניב לך לטווח ארוך יותר, לא שיר שבא והולך.
שזה משתנה היום.
שזה...
הדבר הזה השתנות. היום כבר הקהל הצעיר מאוד, שזה הקהל שמחפשים אותו, לא מסתכל על אומנים.
אבל זה בדיוק הבעיה. זה לא פתרון, זה בעיה, כי החברות אומרות, אוקיי, היום הקהל... כבר לא, הוא לא מכיר את האומנים, בגלל האופן צריכה שהוא דרך ספוטיפיי ודרך טיק טוק. הם אומרים, אנחנו רוצים כן לייצר מצב, שאומנים יהיו יכולים להיבנות לטווח ארוך יותר, שהם לא יהיה להם 2-3 שירים או שיר וחצי ויעלם.
זה בדיוק הבעיה, יש המון, יש על זה המון, המון דיבייט על כל הדבר הזה, אני מרגיש היום במקום שאני יכול לדבר על זה הרבה, הקורלציה למשל בין השמעת שיר בטיק טוק, לבין זה שמישהו ילך וישמע אותו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, מאוד מאוד קטנה באופן יחסי. זאת אומרת, השיר נשאר להיט בתוך העולם של טיק טוק.
לא, יש הרבה קונברז'ן.
יש קונברז'ן, אבל אני יכול...
טיק טוק הוא בשביל לחשוף. אתה לא שומע
באמת. לי היו ציפיות הרבה יותר גבוהות. אגב, תכף אני אסביר לך מתי יש קונברז'ן. על השיר, כשהוא רק שיר, הוא נשאר שם. הוא עושה קונברז'ן... כשאיכשהו נתפס האמן כבר. בדיוק. זאת אומרת, כשאתה לקחת מהשיר, והלכת לאמן בתוך טיק טוק, והתחברת לאמן, אז יש קונברז'ן. אם זה נדבק בתוך השיר, השיר הזה יכול להיות, להעיד מאוד גדול בתוך העולם של טיק טוק, מבלי לייצר משהו מהותי בהזנות בסטרימינג.
אני רק הערת שוליים לעניין, לפעמים אבל קורה שזה משהו עולה בכלל לא קשור לאומן, איזה מאיזה סרט, מאיזה משהו, או איזה סרטון
שמישהו,
בדיוק, ופתאום...
עכשיו נטשה בדינגפילד גם, בכל הדברים האלה קורים, וזה יכול לייצר, זה...
אני לא יודע בסטטיסטיקות מה גובר.
אבל זה נכון מאוד שאם אתה, הבעיה היום עם אמנים, אם אתה לא מצליח לייצר קורלציה וחיבור לאמן, אתה יכול לייצר להיט מטורף, שיצליח, ואין לזה המשכיות. נכון. אתה בעצם, כל פעם, אתה מתייחס לכל שיר כאיזשהו יצירה, כמשהו חדש, יש מאין, ואתה צריך לצלוח את כל הרעש וכמויות המוזיקה שיוצאות.
חברות התקליטים דיברו הרבה פעמים על המצב הזה שבאמת, כמו שסיפרת, הייתה איזושהי תופעה ויראלית בטיק טוק, ושיר שקיבל מיליוני חשיפות, וגלש גם לספוטיפיי, והתחילה תחרות של בידינג על האומן הזה. ואז אחת החברות זכתה באומן, ואז הם גילו שבעצם האומן הזה, או הוא או היא, לא יודעים לשיר, לא יודעים להופיע, לא יודעים להפיק, זאת אומרת, היה להם איזשהו פוקס כזה, והם לא הצליחו לקחת את הדבר הזה קדימה, ולבנות משם משהו שהוא לטווח יותר ארוך. אז הם גילו שהדרך פעולה הזאת היא לא מניבה להם את מה שהם רוצים. ומצד אחד, מצד שני, גם האומנים עצמם גילו שבעצם כשהם עכשיו בתחרות, יש את התחרות בידינג הזאת, יש להם יותר כוח מול חברות התקליטים, הם יכולים...
אם הצלחת להגיע לאיזושהי...
לשמור את המאסטר אצלם וזה, אז החברות התקליטים הפסידו גם מצד אחד את הרווחים על המוצרים האלה, וגם מצד שני לא הצליחו לבנות משם האומנים קדימה. יש היום הרבה פחות אומנים שנבנים ביחס לפעם, שאתה יכול להגיד, הנה מישהו שהוא לטווח ארוך.
אין אלטון ג'ון, אין שלמה ארצי, אין...
בסדר, גם דואליפה היא כבר כמה שנים, ואין עוד הרבה, אין דואליפות חדשות.
כן, מצד אחד אנשים קיבלו, זאת אומרת, זה קרה מכל הכיוונים, זאת אומרת, יוניברסל והמייג'ורים, אין להם אינטרס, או יש להם חשש היום להמר על אמנים, כמו שאמרנו מקודם, זה מצד אחד. מצד שני, הרבה יותר קל ופשוט וזול לעשות מוזיקה, והטכנולוגיה רק מאפשרת לזה להיות יותר ויותר פשוט וקל, להיות עצמאי, אינדיפנדנט, כאילו אינדי. אז נוצרים הרבה יותר אמנים, באופן אובייקטיבי, יש הרבה יותר אמנים ואנשים שעושים מוזיקה, הרבה יותר מפעם.
כי הרבה יותר קל לעשות
מוזיקה. מצד שני, אנשים שנלקחים בפינצטה ובונים אותם for greatness כזה, כדי שיהיו הכוכבים הגדולים הבאים, זה כבר קורה פחות. יותר מזה, כבר לא מדברים היום במונחים של כוכב על, היום זה סגמנטציה. היום אתה כוכב בקומיוניטי, באזור, בגזרה שלך. אבי אברומי, זו דוגמה מצוינת. כן. אני בתעשה את המוזיקה, אני ישבתי יום אחרי אולפן שישי, ואני רואה תופעה בארץ שלא שמעתי עליה. כן? וכשמתחילים, ואז התחלנו להסתכל לדבר הזה ברמה בינלאומית. יש כוכבים שאם אתה לא נמצא בגזרה, בקהילה, באזור, אתה לא יודע על קיומם. אבל אצלם, בפנים, הוא כוכב.
נכון.
אז הכוכבים הם כבר לא כמו שהיה פעם מייקל ג'קסון, כן? הוא כוכב פופ נקודה לכולם, אלא...
יש לזה הרבה הסברים.
אבל זה חלק, אני חושב, בהערכה, זה סוג של חלק מהפתרון. כי את הכוכבים הגדולים האלה שבנו, שמי החליט עליהם, חברות התקליטים, בסוף כל החליטו מי אלטון ג'ון הבא. או whatever, מישהו אחר. הם שמו את הכסף, הם בנו אותו.
הם היו הגייטקיפרס של הדבר הזה, מצד אחד.
זה נורא יקר, לא הייתה דרך אחרת להיכנס. אם לא היה צ'קים גדולים כדי לייצר אלבומים.
נכון, אבל גם דרך נוספת שהם עשו את זה, בגלל שחברות התקליטים היו מולטינשיונלס כאלה, והיו להם נציגויות בכל העולם, הנציגויות בכל העולם הרבה פעמים העדיפו לדחוף את האומנים הבינלאומיים על חשבון אומנים מקומיים, שזה לא תמיד מה שהאומנים, הקהל המקומי רצה. אבל זה עזר מאוד לדחוף אותם, ואז, ובנוסף לזה גם היו לך כלי תקשורת גלובליים, כמו MTV, והיה לך מעט כלי תקשורת, זאת אומרת, כל הסיבות האלה ביחד, יכולת הרבה יותר בקלות לייצר כוכבי על בינלאומיים בכל העולם. יכולת לעשות קליפ שהיו רואים אותו בכל העולם באותו רגע, ולייצר מידיה איבנט סביב עלייה של קליפ. הדברים האלה לא קיימים יותר, בגלל שהתקשורת נשברה לחתיכות קטנות, בגלל הסושל מידיה.
פרגמנטציה.
בגלל
היום אין כוח, היום מיליוני דולרים לא מבטיח לך שאתה צריך לבנות כוכב.
אז מה שאני אומר, חלק מהפתרון הוא שבעצם אומנים, כשהם בתחילת דרכם, צריכים לבנות לעצמם קהילה מהרגע הראשון. זאת אומרת, לבנות להם קהילה, לבנות את האנשים, התחלנו לדבר על זה לפני, על הנושא של סופר פאנס. זאת אומרת, אותם אלה שיכולים לשלם אפילו קצת כסף, אבל נתון מדהים ששמעתי אתמול, שגם בעולם, אומנים, בארצות הברית, מרוויחים, הכנסות שלהם יכולות להגיע ל-1,000, 1,200, 1,500 דולר לחודש, שזה נקרא סף העוני, וזה באמת גרושים, ומזה הם צריכים לחיות, אלה הם עושים משהו נוסף, חוץ ממוזיקה. ובסוף, כדי לעבור את השלב הזה, לשרוד, גם אולי לבנות את עצמם לטווח ארוך, הם צריכים לבנות לעצמם את אותו קהל מקומי, איזה גזרה, ז'אנר, whatever, אבל משהו שהוא קהילה בסוף, שהאינטרנט מאפשר גם לבנות קהילה בינלאומית, אם אתה פוגע ומחפש את האנשים שאוהבים את מה שאתה עושה.
כדי להצליח גם אתה צריך את הסקיל של משפיען יהיה רשת, ואת הטלנט של המוזיקאי.
אתה צריך להיות יזם בשביל
להיות מוזיקאי. זה אומר שאתה בעצם עובד לא רק כמוזיקאי, אתה בעצם יצרן תוכן, ולפעמים המוזיקה is taking a back seat לפעילות הרשת.
לא רק תוכן, אתה צריך להבין בשיווק, אתה צריך להבין במשפטי, זאת אומרת, לדעת
מה לעשות. או לבנות צוות בשבילך שיודע לעשות את זה.
או לבנות צוות לוקח איזה כסף. כן. כשאתה אומן מתחיל, אין לך צוות. נכון. אתה והחבר או החברה או האבא ששם כסף, יש מקרים כאלה, ולהתחיל לבנות.
אבא שלי לא שם לי כסף. איך? אבא שלי לא שם לי כסף.
גם אבא שלי לא. גם בתקוף טוב כשאתה התחלת.
אני חושב שזה נכון שבאמת אפשר היום יותר בקלות לייצר מוניטיזציה סביב קהלים יותר קטנים, וכן להתפרנס מזה.
אני לא אגיד יותר בקלות, אפשר.
אפשר.
מה שפעם בכלל
לא היה אפשר.
האופציה הזאת קיימת, אתה יכול, אני לא אגיד, לשרוד, אתה יכול לחיות, אתה יכול אפילו לחיות סבבה.
אבל זה, אני חושב שזה נותן פתרון כלכלי. אז זאת אומרת, אם אתה רוצה להיות מוזיקאי, כיום יש דרכים שאתה לא תהפוך להיות כוכב ענק, ותוכל להתפרנס מזה בעבודה קשה וזה, אבל תוכל לייצר פרנסה. אבל אני חושב שזה לא פותר בעיה אחרת, כי הרבה מוזיקאים היו מעדיפים להישאר עניים ושישמעו אותם בכל העולם, מאשר להתפרנס בכבוד ושישמעו אותם 5,000 איש. זה מצד אחד. מצד שני גם
פרדוקס,
התרבות,
מה שאתה אומר.
התרבות צריכה את הגיבורים שמאחדים אותה, את המדורות שבט האלה.
אין מדורות שבט היום.
אז זהו, אני חושב שכשאנשים, כשאתה מסתכל על אנשים שגדלו בשנות ה-60, 70, 80, 90, אפילו 2000, יכולים להתאחד סביב איקונים מוזיקליים שמאחדים את הדור שלהם.
זה יכול להיות בכלל שהתפיסה הזאת תשתנה, ושמוזיקה היא לא תהיה פרנסה, וזה יהיה תמיד הובי או איזה פאשן.
כלומר, היזם שנכנס לתחום המוזיקה.
אני מקשיב לכם, ואני אומר, אוקיי, כאילו, מסתכלים על זה כאילו שהיעד לעשות כסף ממוזיקה הוא הדבר המרכזי, ואז אמרנו, לא, זה בכלל לא, אולי לא הכסף, אולי זה רק אני רוצה פרסום. אז בעולם החדש, ועבר לי בראש שבעולם החדש, אתה רוצה להיות מפורסם, תהיה יוטיובר שקופץ ממגדלים, או עושה דברים משוגעים, כדי להיות, אם מה שמניע אותך זה סלבריטאות, ואם אתה רוצה לעשות כסף, אז תעשה משהו אחר. אבל זה פשוט עלה לי תוך כדי השיחה הזאת, שאומר, רגע, מוזיקה, קודם כל, זה האמיתית, יהיו שני סוגי מוזיקה בעתיד הקרוב. מוזיקה אמיתית, שזה אומר, אני קורא לזה מוזיקה אמיתית, זה נוצר למישהו בפנים, זה בא מאיפה, ממקום אנושי, ויהיה הרבה יותר מוזיקה מהונדסת. כן? והיום כבר אפשר ללכת לכל מיני מוצרים, לכתוב פרומט ולקבל שיר, ואחד ל-20 אפילו להגיד וואו. ואתה לוקח את הדבר הזה, יש לך עליו את מלוא הזכויות, אתה מכפיל אותו, כי אם אתה מקבל רק דקה, ואתה מעלה אותו לספוטיפיי, יש לי חברים שיש להם אלבום בספוטיפיי, הם לא זמרים, הם לא זה, הלכו, עשו קיוריישן של, של מוזיקה שנוצרת.
השאלה אם מישהו שומע אותם, כי את הרוב לא שומעים, אז בסוף...
ברור שלא, עכשיו, אתה יודע,
זה הפרדוקס.
אבל גם לא שומעים מוזיקה שאנשים יצרים, זה בכל מקרה קשה.
אתה יכול לעבוד 3 שנים על אלבום, להעלות אותו לספוטיפיי, וגם שאותו לא ישמעו על זה.
אני נחשפתי בשנים האחרונות באמת לתסכול הזה, שאתה יושב, עובד, ואני מדבר גם עם אמנים מוכרים, זאת אומרת, זה לאו דווקא מההתחלה, והתחושת ודאות, ברור שזה הולך לקרות, וברור שזה הולך להיות להיט, או ברור שהאלבום EP הזה יהיה הצלחה, וברור וברור, ולא. זה תסכול אדיר, אז זה יהיה בכל מקרה, גם עם מוזיקה שמייצרים
לענה. אני אקח את זה לעולם שלך.
וגם היה...
גם סטארט-אפ. כמה אחוז הסטארט-אפים מצליחים?
בסטארט-אפ...
כמה אחוז, בואו נגיד...
זה נכון שזה נמוך, אבל אני חושב שבמוזיקה...
מה נמוך? 4%?
נכון.
4% מהסטארט-אפים?
תלוי מאיפה מודדים, מהרגע, מהרעיון, מהגיוס, מהגיוס...
לא סתם נכון, עצוב אבל נכון.
עצוב, זה אופה, sad but true.
היה פה רפרייז, אני לא מהז'אנר.
לא, אני נבחן פה, האם אני חד מספיק.
לא, אני נבחן להיטים גדולים, שמה זה לא, אני לא הולך איתך פה על... בסיידס מההוצאות היפניות.
שגם אותם הוא מכיר.
כן, ברור. בכל מקרה, זה... הולכת להיות הרבה יותר מוזיקה. אוקיי? זה ברור, זה ידוע. כשכל אחד יכול לייצר עכשיו בפרומט אלבום, אז כמות המוזיקה רק תעלה. וזה שונה לאנשים את החשיבה, אם אני נכנס לדבר הזה או לא נכנס לדבר הזה. אני חייב להגיד, שאם למדתי דבר אחד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, זה מה זה הדבר הזה של ללכת עם האמת שלך ולהיות נאמן לדבר היחיד. לא מכיר, חוץ ממוזיקאים, אני לא מכיר אף אחד שבאמת, כן, הולך עם האמת שלו בצורה כזאת אובססיבית. אני ראיתי אנשים שזה לא משנה.
גם בחינים של אומנות.
נכון, אומנות בכלל, אתה צודק. אני נחשפתי בעיקר למוזיקאים, אבל הייתי מסתכל על זה והייתי אומר לעצמי, וואו. זה עוד ניסיון, ועוד ניסיון, ועוד... ואין לי, לא מתיישים. והם אומרים, אני לא יודע לעשות שום דבר אחר, אין לי שום כוונה לעשות שום דבר אחר. אני מקווה שאני אוכל להתפרנס מזה, אבל גם אם לא, זה מה שאני הולך לעשות.
חזק ממני.
זה חזק ממני. אני לא הבנתי את הדבר הזה, כי העולם של סיליקון ואלי, כן, זה אנשים רציונליים. סליחה, אנליטים.
עושים פיבוט.
אנליטים, בדיוק, לא.
בסדר, אבל גם נשיר, אבל לא
הייתה מדכה. אף אחד לא התעורר בבוגר ואמר, אני הולך להיות הייטקיסט, זה בנשמה שלי, הייטק. הייטק אני נושם, והייטק זה בנימים שלי. זה, אם אתה...
איך אומר, מכבד את הניסיון, אבל אני חולק עליך.
אתה חושב שאנשים נולדים עם פאשן לכתוב, יזמות זה משהו אחר?
זה לכן, בסוף.
לא, אבל העולם הטק הוא יזמות זה... tiny fraction.
אבל הוא מה שמניע. מה שמניע.
כן,
אבל... זה אותם 5% משוגעים, שהשאר בסוף עובדים אצלם.
נכון, הכל בסדר.
ומה זה אותו דבר עם מוזיקאים?
אני מסכים, אבל כשאתה...
הם המשוגעים לדבר.
לא, אבל המוזיקאי הוא המתכנת. זאת אומרת, במובן הזה...
אני חושב שיש פה כמה, יש פה דברים נכונים ודברים שאני חולק עליהם, אני חושב שכאילו גם בנוגע למוזיקה, זה ספקטרום. כאילו מצד אחד יש לך באמת אנשים... שהולכים עם האמת שלהם, מתוך ידיעה שהאמת שלהם לא מעניינת אף אחד, אבל הם עדיין יעשו אותה. ומהצד השני יש לך אנשים שמתעסקים במוזיקה, והם לוקחים את הלשון, מלקקים את האצבע, מרימים את האצבע באוויר, רואים לאן נושבת הרוח,
נכון.
ועושים את זה כי הם רוצים להתפרנס נכון. מזה, וגם זה
היום
לגיטימי.
היום לא צריך רוח,
נכון.
יש דאטה.
זה נכון, נכון, צוחק. נכון, 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 זה נכון ברור, מאוד.
ואני חושב שחלק מהבעיה גם במוזיקה, זה שהרבה פעמים המוזיקאי הוא לא רק היזם, והזה, הוא גם בסוף המוצר. שזה, כן. בעולמות הטק זה לא בדיוק ככה, יש הבדלה קצת, אתה לא המוצר. נכון. כשאתה מוזיקאי, אתה גם מוכר את עצמך, שזה קשה יותר.
זה למתג את הפרסונה, ולכן אמרתי, מוזיקאי היום צריך להיות הרבה יותר ממוזיקאי, הוא חייב להיות איש עסקים. הוא עסק, בהגדרה,
זה מוזיקאי שרוצה להתפנות. תראו, אנחנו בדיוק עשינו איזה ניתוח, להעריך כמה אנשים כותבים מוזיקה בעולם. ניסינו לפנות כל מיני דרך, איך אתה עושה את זה, כאילו, כל מיני מודלים, אתה אומר כמה אנשים רשומים נגיד באקום או באסקאפ בארצות הברית, או באגודות הקולקטיביות, ולהניח שאלה האנשים שמתכוונים להתפרנס מזה, אז אם אלה מתכוונים להתפרנס או הוציאו לאור מוזיקה, כמה יש שמייצרים מוזיקה, והאמת שהגענו לאיזשהו מספר של, אמרנו חצי מיליארד זה מספר הגיוני, ואתמול הייתה לי שיחה עם מישהו מאוד ותיק אמריקאי בתעשיית המוזיקה, ואמרתי בסוף, סתם לא קשור, ובסוף אמרתי לו, תגיד, חי יש ניסיון, כמה אנשים כותבים מוזיקה? גם אני חצי מיליארד. אז כשמדברים על מוזיקה, ואת עולם המוזיקה, ותעשיית המוזיקה, יש חצי מיליארד איש ברגע זה שכותבים שירים. וזה פתאום גרם לי לאיזושהי תובנה שכנראה שהשיר הכי מוצלח פוטנציאלית בעולם לא ראה ולא יראה אור לעולם. זאת אומרת, רוב המוזיקה נוצרת ואין לה, והכל בסוף מצטמצם לגזרת אפילו היה לי את המספרים המדויקים, אבל משהו בגזרת ה-13% מהשירים שנמצאים בספוטיפיי.
כן, זה בערך המספר, זה ברמה הזאת.
זה מה שמושמע, מה שמושמע, נקרא לזה בצורה רחבה.
אני אגיד את זה הפוך, מהזווית של ההתפרנסות, בסוף 10%, משהו כזה סדר גודל, אני זוכר, מהאומנים או מהשירים, עושים את ה-90, זאת אומרת, הם מחזיקים 90% מההכנסות של המוזיקה, זאת אומרת, זה כאילו הפרטו הזה הוא לא 80-20, הוא 10-90 כבר.
נכון.
הוא הולך ומצטמצם, זאת אומרת, פחות אנשים...
הוא יהיה מהר מאוד 95-5.
זה משהו, זאת אומרת, זה פחות אנשים מתפרנסים...
אבל מה תראה, אבל מה שפייר להגיד, אנשים לא יודעים שאתה אפשר לשיר לטלפון באמבטיה ולהעלות לשיר לספוטיפיי, זאת אומרת, אין חסם כניסה, אין... כשאני מספר את זה, אנשים אומרים, מה, לא בודקים שלא זה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אין שום דבר שבודק האם זה בכלל שיר, אתה יכול לעשות קולות ולהעלות את זה, וצרחות וצבחות, ויש כל מיני דברים כאלה בספוטיפיי.
אני רק אדייק את זה למאזינים שלא מכירים, זאת אומרת, ספוטיפיי כן יש איזשהו חסם בזה שאתה, בתור בן אדם פרטי, לא יכול עכשיו לשלוח מייל לספוטיפיי עם השיר שלך וזה יעלה, זה צריך לעבור דרך דיסטריביטר,
להבדיל
מפלטפורמות כמו סאונד קלאוד ויוטיוב, אתה כן יכול לעלות לבד וזה ישיר ואין גורם
מתווך. אבל שם דווקא יש יותר בקרה על התוכן ביוטיוב, אתה יודע, אם אתה מעלה...
משהו שמפר זכויות.
משהו שמפר זכויות, אז יעלו על זה, אבל זה נכון, אז בוא נקרא לזה ככה, החסם זה כסף, אתה הולך לאחד מהמפיצים, גם אנחנו מפיצים, אתה שם, אתה משלם קצת, ועושה מנוי, ומתחיל להעלות את המוזיקה שלך, כאהבת נפשך. ולכן, הפרטו הזה הוא לא כל כך פייר, כי אתה יודע מה, הוא כן פייר, אבל בגלל זה הוא הולך להשתנות באופן מהותי, כי כשאני הולך, כל אחד הולך לייצר שירים עכשיו, זה הולך להיות הובי כזה של, בואי, כמו שאנשים התחילו להיות ציירים בגלל דלי וכל הג'ן AI של אומנות, פתאום אני רואה אנשים, חברים, שפתאום מייצרים דברים, נהיו אמנים. מצד אחד זה מהמם, כי זה לא פשוט לעשות אגב, את הפרומט המדויק ושיצא משהו מהמם. מצד שני זה כמות היסטרית של אומנות שיוצאת. אז אותו דבר עכשיו מתחיל במוזיקה, אני כבר מכיר אנשים שאלו אלבומים, שבחיים לא הייתי חושב שהם יעשו מוזיקה, הם לא שרים, לא מבצעים, לא כותבים, לא מלחינים, הם פרומטריסטים שמנסים ככה להציג משהו שנשמע נעים לאוזן, וזה הולך להיות גם בסוף 99-1 בפרטו.
זה מחזיר אותך למקום של יצירה אומנותית כתחביב, כמשהו שהוא לא נעשה... על מנת עכשיו לייצר מזה קריירה. זאת אומרת, מי שעכשיו יושב בבית...
אבל אם אתה כותב פרומט, אתה מוזיקאי?
אתה יודע, אני חושב שזה לא אנחנו נחליט, זה התרבות תחליט באיך שהיא מתייחסת לדברים האלה. זאת אומרת, אם אתה... זה כמו ש... אתה יודע, מי שמצלם באינסטגרם הוא צלם, יש כאלה שכן. לא כולם, לא כולם מתיימרים. יש כאלה שלומדים ומשתפרים והופכים להיות טובים יותר. בסופו של דבר, זה החלטות שהחברה מקבלת כלפי... התוצרים ואיך היא בוחנת אותם.
אנחנו חוזרים לזה שזה בסוף מוצר. כי אם, אתה יודע, בעולם הקפיטליסטי.
תראו, אני...
אם אתה רואה, זה מוצר. האם הוא רק ליופי במוזיאון? אז משלמים כניסה במוזיאון, כן? אבל האם הוא רק ליופי לצורך העניין, או אתה באמת רוצה למסחר את זה?
אני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר, כשאנחנו הסתכלנו על זה, ואנחנו מפתחים מוצר, כבר תקופה, וזה מוצר לא פשוט, ואנחנו משקיעים בו הרבה, אמרנו כי המוצר, הבחירה שלנו הייתה בללכת לאנשים שזה המקצוע שלהם, ולהתמקד במקום שבו באמת אפשר לייצר כסף או ביזנס מהעולם של המוזיקה. עכשיו התחלנו את המחשבה, זאת אומרת, אמרנו, צריך ללכת למקצוענים, צריך ללכת, ואז אמרנו, אולי, אולי אפשר להרחיב את זה, אולי אפשר להגדיל את זה, אולי אפשר ללכת כן לאנשים שזה ההובי שלהם, אבל מה שכל הזמן אמרנו, דייקנו כל הזמן, אמרנו, רוצים ללכת לאחרי אנשים שמייצרים מוזיקה, לא פרומפטים, אלא מוזיקה. אם אתה כותב שיר, אני צריך ללכת לאפשר לך יותר.
לצורך העניין, אני אקח את אינון יעל וסתיו בגר, שהם באמת מבחירי המפיקים בארץ, ואנשים ש... מאוד מאוד חידדו את יכולות ההפקה שלהם עם, עם DAWs שאלה תוכנות העריכה על המחשב. יכול להיות שבעוד שנתיים שלוש התוכנות האלה שאנחנו היום רגילים לראות בכל אולפן הם יהיו מיותרות, כי אנשים יעבדו מול תוכנת AI
לחלוטין,
ואז זה פותח את זה לאנשים אחרים.
נכון, כבר עכשיו אתה רואה את האבולוציה של של התוכנות האלה. כן, זה קצת כמו התוכנות פיתוח, שיש לך קופיילוט כבר.
כן.
וכבר אתה רואה שזה הולך לשם, וגם לדברים אחרים שהם, שיקלו על יצירת המוזיקה. אני חושב שכל התוכנות, הדוז האלה, ה-DAWs האלה, יישארו כאן כדי לדייק ופיינטיון ולעשות את הדברים האלה, אבל הם ללא ספק הולך להיות הרבה יותר פשוט לייצר מוזיקה, מוזיקה איתם.
אודי, אני רוצה רגע לחזור איתך לסשן 42. אני, ספר שקראתי לא מזמן, של בחור אנגלי בשם ריצ'רד ראסל, הוא התחיל בתור די-ג'יי וחובב מוזיקה, כזה באמצע שנות ה-80, ובתחילת שנות ה-90 הוא כזה רחב על הגל של הרייבים באנגליה, והמסיבות הגדולות, והוא מצא את עצמו מקים לייבל קטן שנקרא אקסל, אחת ההחתמות הראשונות שלו שם הייתה להקה בשם פרודיג'י, ומשם זה הלך וגדל וגדל, ואני חושב שהאומנית הכי גדולה שהוא החתים אצלו הייתה זמרת שאולי שמעתם עליה, שנקראת אדל, וכל הזמן הזה הוא שמר על חזון אומנותי משלו, של לעשות דברים שהוא מאמין בהם ואוהב, ואחד הדברים שהוא עשה כשהוא המשיך לגדל את הלייבל זה לבנות אולפן, שיהיה אולפן הקלטות של הלייבל, כי הוא אמר שלייבל צריך שיהיה לו לב פועם, זה לא רק ביזנס, צריך שיהיה שם ממש את היצירה האומנותית, וזה גם מקום שיוצר חיבורים בין האומנים, ואני מספר את כל זה בגלל... שגם אתם עשיתם את זה, בעצם אתם בנויים סביב אולפן, אולפנים, שיש לכם בתוך המבנה, ואני חושב שלא הייתה אף חברת מוזיקה בישראל, שאני חושב עליהם, אני חושב על משרדים של NMC והליקון, אין שם אולפנים, ואצלכם כן.
אני חושב שביוניברסל יש להם אולפן אחד, אבל זה בטח לא המהות, זה
אצלנו. אוניברסל זה יותר חדר נגינה,
וזה גם חדש.
אצלנו המהות, אבל כשנכנסים למבנה אצלנו, נכנסים למקום שמייצרים בו מוזיקה בתוך אולפנים. זה היה מאוד מאוד חשוב לנו מהרגע הראשון. ה-DNA של החברה זה סביב היצירה. אנחנו לא בונים קטלוגים, לא משקיעים אצל אחרים מבחוץ, כל מה שקורה קורה אצלנו. כן, המוזיקה שמגיעה, שנוצרת אצלנו, אותה איתה אנחנו מתעסקים. לאו דווקא אמנים חתומים, זאת אומרת, באים אלינו כל הזמן, יש אקשן ואמנים שמגיעים.
ונוצרים חיבורים בגלל זה.
ונוצרים חיבורים, וכשבנינו את המקום, רצינו ממש, הוא יהיה מין כזה לאונג' כזה, שאנשים יבואו ויהיו שם, ויכתבו ביחד, וכמות השירים שנכתבו על הספה, בין אמנים שלא הכירו אישית לפני כן, וישבו
ונגנו.
כן, זה קורה כל הזמן, זה מהמם. עכשיו אנחנו גם יצרנו, כשהתחלנו לגייס מפתחים לפני כמה חודשים, עכשיו ממש אתה נכנס, יש לך בכניסה, הם יושבים שם ליד שולחן, ישרנו את הכל נורא פתוח, עדיין אמנים נכנסים, שואלים מה קורה פה, אנחנו חושפים אותם למה שאנחנו בונים, מקבלים פידבק בזמן אמת, זה, אין דברים כאלה, זאת אומרת שאני, כשגייסנו כסף ממשקיעים עכשיו, אמרתי, תקשיבו, זה לא, זה משהו שהייטקיסט, למשל, לא היה בונה את הדבר הזה. זה נולד.
רק להבין, כשאני, ליישר לי, לפחות, זה קשור לחברה קיימת, היהודי, או שזה קשור?
לא, לא, לא. אנחנו,
לא הלכתם איתם לסוף?
אנחנו הם שותפים שלנו, אנחנו יודעים איתם, לא, אנחנו הקמנו מיזם טכנולוגי. זה, תחשוב, אנחנו בעצם סטארט-אפ שגם מייצר מוזיקה.
מה המהות של זה מה שמעניין אותי, המהות של המיזם.
אנחנו הולכים לייצר, אנחנו הולכים לאפשר ליוצרים, להפיק את עצמם בקלות, רבה יותר. אני מנסה לשמור.
אתה מנסה, עמימות.
עמימות טכנולוגית. אנחנו בעוד חודשיים נוציא את הגרסה הראשונה של המוצר שלנו. נשמח לראות. נשמח לבוא גם להתארח ולספר לכם על זה, אבל זה באמת, הרעיון היה, היה לנו הרבה שאלות. אנחנו ידענו גם כשהקמנו את החברה, אמרנו, תראו, נתחיל במוזיקה, ונגדל הטכנולוגיה. ומה זה הטכנולוגיה? אנחנו שרנו את זה בצד, אמרנו, אנחנו, בוא נראה מה באמת צריך, כי זה נורא קל בתור הייטקיסט, כאילו לבוא ולשבת ולחשוב, לחשוב, מה כדאי, עכשיו, מה כדאי, מה הולך, וללכת על זה. ואתה אומר, לא, בוא נעשה את זה אחרת. בוא נקרא את התעשייה הזאת, בוא נקים חברת מוזיקה, בוא נעשה את זה the old fashioned way, ובוא נראה לאן זה לוקח אותנו. וזה בדיוק מה שעשינו. ולקח, היה לנו ניסיונות בדרך כזה, אמרנו, רגע, אולי זה רעיון טוב, ואנו ולשמחתי יש לנו משקיעים מדהימים שבאמת אמרו לנו, כשבאנו עם הרעיון אמרו לנו, אנחנו רוצים, עכשיו זה חברה, זה די תרלול חברה כזאת, אני לא יודע אם אתם מכירים, חברת הייטק, אנחנו primarily הייטק עכשיו, שגם מייצרת מוזיקה ויש לה אמנים.
אתם נותנים לאומנים שלכם, למפיקי הבית, להתנסות בטכנולוגיות האלה, בהפקות שהם עושים לפני...
הם הפרודקט מנג'ר של הטכנולוגיה.
אוקיי.
זה מה שמיוחד פה, שהשותפים המפיקים המוזיקליים, הם הפרודקט מנג'ר...
כי הם באים מהצורך, ואז הם מבינים.
זה כל יום, זה פגישות, יש שם פגישות טק.
יש להם זמן לעשות מוזיקה גם?
יש להם גם זמן לעשות מוזיקה. ולהפך, אנחנו רוצים שימשיכו לעשות מוזיקה, וזה חשוב. גם מבחינת העדכניות ורלוונטיות, וגם זה, 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 זה יצרנו משהו אחר. אני לא חושב שיש דבר כזה בעולם, באמת, כי כל כך הרבה דברים היו צריכים לקרות כדי להגיע לסיטואציה הזאת, שאתה מקים חברת הייטק, שמייצרת גם מוזיקה, וגם יש לה, כאילו, וכל האומנות, ונשארנו באולפנים, זאת אומרת, למרות השינוי שזה...
איפה נרשמים לבטא?
זה...
שאלה לא קשורה, אני פשוט זה מנקר לי, ואולי שאלתי אותך פעם, אני לא זוכר, ה-42 בסשן 42 זה בגלל מדריך הטרמפיסט לגלקסיה?
כן, למרות ש... התשובה היא כן, נקודה. אבל היה לנו ביקור, ממש הקמנו את החברה, הגיע איזה בחור חרדי, דתי, מייקל, והוא אומר לי, למה זה 42? אז אמרתי, בגלל המדריך הטרמפיסט. אז אמר לי, יש לי תשובה יהודית בשבילך. אמר לי, אתה מכיר את תפילת אנה בכוח? אמרתי לו, כן. אז אמר לי, אתה יודע, שזה נקרא תפילת 42, כי באנה בכוח יש 42 מילים, שהאות הראשונה של כל מילה, זה כמו פרמוטציות של השמות אלוהים, והוא אמר לי, וגם התפילה הזאת מיוחסת את התעצומות ולקוחות שנתן אלוהים למשה לחצות את ים סוף. אז אמרתי, קניתי. אז כישלו אותי, למה 42? במקום להגיד למדריך לטרמפיסט, אני אגיד, לא, זה עדנה בכוח, אנחנו, יש לנו, מקבלים את העצומות האל.
אני רוצה לגוע בזה משהו שקשור למודל עסקי, כי בזמנו כשדיברנו, ככה אני חושב את זה לפני שנה, דיברתי איתי קצת על נושא של, של המודל של התמלוגים, ושכאילו מצאת איזה זווית, זה עדיין, אתם עדיין שם,
לחלוטין,
אז אשמח שתספר על זה, כי אני חושב שלא יודעים, לא מכירים את זה.
עולם התמלוגים, וגם התחלתי ואמרתי, זה מה שהכניס אותי לתעשייה הזו בהתחלה, זה מרתק, יש הרבה מאוד כסף בדבר הזה, ועם קשר או בלי קשר להצלחת אמן כזה או אחר, יש כסף ותעשיית המוזיקה, ולכן אני חושב שחלק מהדברים שאנחנו מדברים על המייג'ורים, על יוניברסל וזה, בסופו של דבר הם עושים כסף גם אם לא קורה כלום.
יש להם קטלוגים משנים. את הוותיקים, הם עושים הרבה יותר כסף.
ברור, ברור, וגם הם יעשו עוד יותר, כי התחזיות והצפי, הרי כמות האנשים ששומעים לספוטיפיי לא מתקרב להגיע למיצוי, אז יותר כסף נכנס לדבר הזה, לא משנה. אז יש כל מיני סוגי תמלוגים, ויש את התמלוגים שמעניינים היום בפועל, זה מה שקורה דרך הסטרימינג. שם רוב הכסף מגיע, היום, כבר היום זה הרוב, אבל זה רק הולך וגדל. ויש דרכים שונות לקחת נתח מהדבר הזה. Traditionally זה היה חברות מוזיקה, בגדול מי שמממן את השיר, הוא בעל הזכויות ב... בהקלטה הזאת.
נדבר על המאסטר.
על המאסטר, כן. כך זה נורא פשוט. בארצות הברית כבר, אני חושב, ובאירופה כבר הבינו שאתה לא יכול להתחזר לחלוטין, ואתה מכניס שותפויות, ולמפיק נשאר קצת, וזה נורא, יש איזשהו סטנדרט של היגיון. בארץ זה קצת שונה, זה עדיין קצת כמו פעם יותר, זה כזה, all or nothing, נורא קשה להשאיר להיפרד מאחוזים בזכויות שלהם, גם לפה זה יגיע, זה בסוף זה אבולוציה טבעית, וכשאנחנו מייצרים עכשיו את המוצר, המטרה שלנו זה לייצר סקייל, כדי לקחת נתח גדול יותר, ביותר שירים לאורך זמן. זה המודל העסקי.
אבל ההבדל ממה שאתם מסתכלים, כאילו בסטרימינג יש איזה הבדל, סיפרת לי, אני אשמח שתגיד. שהאחוזים מתחלקים, יותר אחוזים הולכים.
הסטרינג, תראו, בצפון זה דבר, תראו אותה, אני לא יודע אם ראיתם את הסדרה בנטפליקס על ספוטיפיי, אבל זה בזה...
אני נשברתי אחרי הפרק הראשון, זה היה כל כך נורא.
זה...
זה גרועה במיטבה.
לא, זה משתפר, אני חייב לציין, אבל לא משנה.
אני ראיתי.
המהות היא ככה על קצה המזלג, ספוטיפיי צריכה מוזיקה, בשביל שיהיה לה מה לשים בסטרימינג. חברות המוזיקה מחזיקות הגדולות, מחזיקות בקטלוגים שאותם הם צריכים כדי שבכלל יהיה סיכוי לדבר הזה, והם קובעים את התנאים, והתנאים נקבעו שבשביל ההקלטה אתה מקבל 85% מההכנסה. אוקיי? זאת אומרת, הזכויות בהקלטה, אם ברדיו, לא יודע, זה ההתפלגות בין כמה כסף, אם מסתכלים על כל ההוגה, כמה כסף מקבל היוצר, כמה כסף מקבל בעל ההקלטה, כמה מקבל המבצעים.
זאת אומרת, בסטרימינג זה משמעותית גבוה.
הסטרימינג, אמרתי, היצירה. הכותבים זה היצירה, אקום, נגיד, זה אקום, מול הפדרציה פיל, מול אילם אשכולות במדינתנו הקטנה. איך הייתה התפלגות? זאת אומרת, על השמעה אחת, זה היה בערך באזור 50%, 60% ליוצר, כאילו כזה, זה מחולק יותר בגן. עכשיו בסטרימינג, אם הבעל ההקלטה מקבל 85%.
זה שונה לגמרי,
זה מהפכה מטורפת.
למרות שיש הרבה דיונים על זה שרוצים לשנות את זה.
רוצים לשנות את זה, אבל בינתיים הכוח יושב אצל המייג'ורים, יושב אצל החברות מוזיקה. זה לא פשוט.
בגלל זה, מי שמרוויח כסף ממהפכות הסטרימינג הם חברות המוזיקה, בעוד שספוטיפיי עצמה עדיין לא עושה כסף.
היא עושה, היא לא מרוויחה.
לא מרוויחה.
למרות שהם...
היה לו רבעון או שניים רווחיים בכל שנות הפעילות שלהם.
אבל זה, אני חושב שזה... בהחלטה ברגע אפשר כאילו להפוך להיות רווחיים. אני לא חושב שזה העניין דווקא. אני, להערכתי, לא מכיר את כל הפרטים הפיננסיים שלהם, אבל להפוך להיות רווחי זה לאו דווקא היעד.
אני חושב שאם הם הקימו חברה, הם רוצים להיות רווחיים, אבל...
לפעמים המשקיעים...
נראה לי שיש שם בעיה במודל עצמו, שבגלל שככל שיש יותר ויותר האזנות, הם צריכים לשלם יותר ויותר תמלוגים. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה לא איזה... זה לא מתכנס.
הנה, אבל עכשיו הם לא משלמים עכשיו מתחת לאלף השמעות.
אז הם מנסים לפתור כל מיני דברים.
אני חושב שפה הם פותרים דווקא בעיה אחרת.
לא, אבל זה לא שהם לא משלמים יותר, הם משלמים יותר לאומנים אחרים.
ברור.
זה לא שהם משלמים פחות אוברול תמלוגים, הם פשוט התפלגות התשלומים שלהם בתוך מה שהם שלהם השתנתה לטובת מי שכבר יש לו יותר האזנות.
זה מאוד הגיוני, זה מאוד הגיוני לטעמי. כי אם אתה עושה בין 0 ל-1,000, אתה לא מתפרנס מזה, זה שקבל 4 דולר בחודש, זה לא מזיז לך.
יש בזה אמירה שאומרת, אנחנו לא מקדמים אומנים חדשים.
אני לא מסכים עם זה בכלל, אני חושב שבעצם באו ואמרו, תקשיבו, לפחות אלה שזה ביזנס אצלם, ומביאים מזה אוכל הביתה, לפחות שיקחו את כל האסופת, לא יודע אם ראיתם סופרמן 4 לפני מיליון שנה, שעשו, מישהו התאשר מזה שהוא לקח את הסנטים שנשארו, זה היה ככה, הסופרמן הרביעי היחיד שהיה פרודיה, אז הוא התפרנס מזה שהוא לקח, בתוכנית מחשב, לקח את הסנטים האחרונים, ומזה הוא לקח את כל הסנטים, זה הרבה כסף, ואני חושב שפה יש הרבה צדק בדבר הזה, והרבה היגיון, לא משנה. נקטע לי חוט המחשבה. דיברנו על הביזנס של המוזיקה ועל התמלוגים, ואמרנו שהמייג'ורים בעצם, לא, שההתפלגות, מי מקבל את הכסף, מאוד מאוד השתנתה. הייתה פעם תוכנית טלוויזיה, אני נורא מנסה להיזכר מי היה היוצר הזה, אבל זה היה יוצר אמריקאי שעשה את אחד מהשירים הגדולים ומוכרים כזה, אתה יודע, מין המנון כזה, ששנות 70 כזה, 80 יצא, והוא סיפר שהוא על השיר אחד הזה, היה עושה 300 אלף דולר בשנה, הכנסה פסיבית, על שיר אחד. הוא אומר, איך שהתחיל הסטרימינג, התחיל לאט לאט לרדת, 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 והוא הגיע ל-$30,000. זה גודל ההשפעה על יוצרים, בן אדם שכתב ולחין שיר. מצד שני, חברות המוזיקה, הם בתקופה מדהימה עכשיו. הם מדפיסים כסף.
אז בעצם פה היה ההזדמנות שראית שנכנסתם לעניין כדי להיות בעלים ולהיות בעלי הקלטה, ולכן האולפן. זאת אומרת, זו התפיסה, המודל העסקי.
אתם רוצים להיות סוג של מפלצת.
אנחנו רוצים להיות סוג של מפלצת? לא, אנחנו רוצים להיות טובים ונאמנים הרפע.
סוג של מפלצת.
כי זה לא שיר.
זה אלבום וזה סרט.
זה סרט, נכון. זה...
זה בלתי נסלח עכשיו שאתה פספסת את זה.
אני עכשיו מסתכל על רצפה בבושת פנים פה, אם לא רואים אותי, אני כולי נבוך.
זה פשוט, אנחנו כבר לקראת אוטוטו סיום הפרק, ואני רואה שיש פה עוד כל מיני רפרנסים שלא דחפתי, אני מנסה עכשיו לדחוף כולם אחד אחרי השני.
זאת אני דרוך.
כן. תראה, בסופו של דבר, שום דבר אחר לא משנה, רק זה שאני אוכל להכניס את הרפרנסים האלה.
Nothing else matters. אני רק אומר, כי זה לא...
כן. טוב, אודי, רציתי לדבר איתך גם קצת על ההרפתקאות בתחום ה-AI. עכשיו אנחנו כבר בפרספקטיבה, קצת יותר עבר זמן מאז השיר של אופרה וזוהר. אתה יכול כזה לספר לי קצת על ה... פחות על התהליך, כי זה כבר שמענו בהרבה מקומות, אבל בדיעבד, אם השיר הזה עשה את העבודה שציפיתם שהוא יעשה, איך הוא יתקבל, כאילו מחשבות כזה ב-in hindsight.
תראו, אנחנו, זה בתקופה פרה-היסטורית מרגיש לי עכשיו. תחשבו שאנחנו...
לא עבר שנה, כן?
לא, אבל זה עכשיו, הרעיון עלה... לא, הרעיון עלה... הרעיון עלה בנובמבר לפני שנה וחצי. אתה מדבר על יציאת השיר, אני מדבר על הרעיון. אנחנו מדברים על תקופה פרה-היסטורית שבא לייצר מודל קולי על $40,000. אוקיי? היום לייצר מודל קולי עולה $4. כן? זה מרגיש לי בגלל זה פרה-היסטוריה. זה היה פרויקט... שהיינו צריכים לעבוד עם כמה חברות, ולשלב חברות הייטק ועניינים, ו-back and forth, ואיטרציות, וחצי שנת עבודה. חצי שנה עבדנו על השיר הזה. אני לא מדבר על הצד העסקי המנהלתי, הצד, סליחה, על הצד העסקי המנהלתי הזה, אני מדבר על הטכנולוגיה, על לגרום לזה לקרות. היום כל אחד יכול במחשב לעלות, לבנות מודל, לשחק עם זה, וזה חמוד, וזה זול.
שאלה אם זה רק חמוד, שאלה זה יוצא מתוצאה טובה.
כשאנחנו הוצאנו את זה, אני אגיד לכם בשיא הכנות, אנחנו אמרנו, זה היה תקופה שהיו כמה גימיקים שהתחילו לצאת ככה בטיק טוק וכאלה, ואמרנו בוא נעשה שיר אמיתי. שמחתנו, זה השיר האמיתי הראשון שיצא בבינה מלאכותית בעולם. ראינו אותנו למגזין וראיתי, ואנחנו הראשון, זאת אומרת, זכויות יוצרים, מחתמות, עשינו את זה מסודר ונכון וזה. ואחרי שהוצאנו את השיר, כמובן שהתחילה הווייב, שכל מיני אנשים שניסו לעשות את זה יותר טוב, עם זוהר ואופרה וכל מיני כאלה, ואז הבנתי בעצם שהראשוניות פה הייתה קריטית, זה לא באמת מעניין יותר. זה ברגע שכולם יודעים שאפשר לחכות קולות של אנשים, זה כבר איבד לחלוטין את העניין. וכשמדברים על מוזיקה ו-AI, עושים נזק גדול לזה שמתפקסים על הדבר הזה. כאילו מוזיקה ו-AI זה שם, זה הקולות של אנשים מתים או קולות של אחרים, כשזה ממש לא, לא זה העניין. השיר ייצר את רמת העניין שרצינו וקיווינו, ידענו שאנחנו נכנסים לטריטוריה מאוד מסוכנת של... בכל זאת, התעסקנו עם... כן, מצד אחד הצד הקריאטיבי, מצד שני הגימיקי, מצד שלישי המשפחות וכבוד, ורצינו שזה יהיה מאוד מכובד, היה לנו מאוד מאוד חשוב, התנהלנו שם בחרדת קודש סביב הדבר הזה. שמח מאוד שעשינו את זה, שמח שזה היה, ואני אומר לכם בכנות, אני אגיד לכם שאני הולך לעשות עוד אחד כזה, התשובה היא לא. זה לא מעניין לטעמי, יש דברים יותר מעניינים שאפשר לעשות עם טכנולוגיה, אבל... אז זה היה במקום.
אני אומר גדול כי, וואלה, עברה פחות משנה, והמהירות של הדברים שקורים היום בעולם המוזיקה, מתחיל להזכיר את כל מה שקרה אחרי הקורונה, שדברים פשוט התקצרו ופתאום דברים רצים, ופתאום מה שיש לפני שנה לא רלוונטי.
אתה, נכון. זה לא רלוונטי, זה קיים, עדיין הדבר הזה קיים. אגב, אני לא מצליח להבין מה יחזיק את החברות האלה לעוד הרבה זמן, כן?
אבל זה יהפוך לעוד כלי, זה סך הכל מה שקורה.
זה יהפוך לעוד כלי, נכון. הנה, אתן לכם הדוגמה הכי טובה. זה היום אתה שולח שיר לאמן, איזה דמו, איזה סקיצה, איזה רעיון שיש לך, בקולו. זה כבר קורה, זה אפילו, אני אפילו לא חושב על זה, זה בשוטף.
בעלן אהלן,
כן. בדיוק. למה? כי הרבה יותר, אגב, זה בקטע של יוטיליטי. בוא תשמע איך אתה תשמע עם השיר הזה. לא אפילו בקטע ספוקי כזה, זה
טול. יצא לך פעם להיות בחדר עם אומן ששומע דמו בקול שלו שלא הוא הקליט את זה, וכאילו לראות איך הוא מגיב לדבר הזה?
האמת שלא.
מעניין.
האמת שלא.
והראו את זה עם דני ליטני, לא? שהראו לו את השיר שלו.
עם דני ליטני זה איתני... לא היה מידול, השתמשו בקול שלו ואז זיזו עם טכנולוגיה.
לא, זה בשיר לא, שלנו, זה... אחרי זה עשו לו שיר שלו.
נכון. שלו.
אבל הוא גם לא שומע, אז כאילו קצת בעייתי לקבל את התגובה שם. אבל אגב, אנחנו, הסיבה, זה הזכיר לי מה שאתה אמרת עכשיו, הסיבה שהתחלתי לחקור את כל העניין הזה של הווקלס ו-AI, זה היה כי היינו באמצע הקלטות עם דני ליטן, זה היה פרויקט, הוא לא שומע, אז הוא לא יכול לשיר באיזה, והיה רגע, שאמרתי עצמי, איך אנחנו עושים את זה? אני מחויב לו לשיר הזה, זה הרגשי היה כבר, אמרתי, אנחנו צריכים למצוא דרך לפתור את הדבר הזה, והתחלתי לחפש מה קורה בעולם הטכנולוגיה ווויס, ולא, זה היה נשמע קצת כזה, זה היה קשה.
מזוי.
וכל זה לפני שנה.
איזה עוד פיתוחים טכנולוגיים אתם עובדים עליהם עכשיו בסשן 42? מעבר
אנחנו,
לדבר הסוד
אנחנו
הזה
בונים, ש... אנחנו בעיקר מתמקדים בזה. יש לנו בעצם, קודם כל אנחנו, יש לנו טכנולוגיה של הפצת מוזיקה, שעלתה קודם וממשיכה איתנו. שאת התקופה שלקחנו את זה מאוד לעולם של NFT, והחלטנו לשים לזה הולד, למרות שאני חושב שהדבר הזה בקונסטלציה כזאת או אחרת יחזור. כן, זאת אומרת, אני חושב שאולי לא בשם הזה, ואולי לא בהייפ הזה, אבל...
בלוקצ'יין הוא כלי, שהוא בסוף כשהתשתית תהיה מספיק, כמו שאני אומר תמיד, התשתית...
לא, אפילו יכולת, אתה יודע, לייצר קצת ממורביליה כזה,
ש... לא, כשהתשתית של כל הדבר הזה יהיה כבר יותר פתוח, ולא יבואו רק ה-early adapters, אז זה יהיה חלק מ... גם לאינטרנט לקח כמה שנים עד שהוא...
אז אתה יודע, זה גורם לי לחשוב, כי אחד הדברים שאנחנו יודעים לתת היום, זה תקח ממורביליה ותפיץ אותה לכל הפלטפורמות של ה-NFT, ועדיין אנחנו שמים, לא מדברים על זה, כי יש משהו עדיין ככה, עם ה-NFT שהוא מיתוגית, יצר איזה טעם של איזה קומבינה אחת גדולה, של כל מיני...
כי השתמשו בטכנולוגיה לרעה. וכמו early adapters, זה תמיד קורה.
נכון.
רק פה, בגלל שזה עם אנשים מפורסמים, אז
זה היה... אל תחשוב על זה ככסף, כהכנסה, אתה יכול עדיין לקחת אייטמים דיגיטליים, ועדיין לשים אותם out there, ולעשות fan engagement, הכל, ועדיין אנחנו, למרות, יש מוצר, אתה יכול להיכנס, אתה יכול להפיץ, כמו שאתה מפיץ מוזיקה ל-50 streaming platforms, אתה יכול להפיץ NFT לזה, ועדיין אני תוהה למה אנחנו... מתלבטים האם להשיק את זה, למרות זה בחוץ. אז יש לנו את הדבר הזה, שהוא סביב, שהוא אלמנט קריטי, ואגב, נורא מצחיק, כי זה מצחיק איזה קומודיטי, כל העניין הזה של להפיץ מוזיקה לסטרימי, יש מלא חברות שעושות את זה, וזה. מצד שני, זה יקר. אני, כשאני חצי, אמרתי, אני לא מבין למה גובים כל כך הרבה עמלה, על זה שהם מפיצים שיר בסטרימינג, ואז סיפרו לי שזה בעצם היסטורית, הפצה זה כשהיה מסעיות, לוקחות דיסקים לחנויות, בגלל זה יש שם לת הפצה. אני אוקיי, אבל כבר אין דיסקים לחנויות, אמרו כן, אבל לאף אחד לא היה אינטרס לגעת בזה, וזה נשאר שם עמלת הפצה. אז קצת ציינינו, אז אנחנו נוצאים במודל של סאבסקריפשן, כדי לאמנים שלנו, זה, תראה, מה שמצחיק אגב בארץ, כשאתה בא לאמן ואתה אומר לו, תקשיב, זה הולך, אנחנו הולכים להוריד את המחיר פה באופן דרמטי, הוא לא מאמינים לך, קודם כל, בקשר חושבים שיש פה איזה קומבינה. אבל לא, באמת, לא רוצים לקחת, לא ככה, אנחנו רוצים לעשות זה אחרת. ובצד השני, אנחנו עכשיו מתמקדים המון בצד של היצירה. אנחנו בעצם עובדים על, ככה, אני נגלה לכם, אנחנו איזה מפיק וירטואלי כזה, משהו שהולך לאפשר לך לקחת.
קו-פרודוסר?
לא, פרודוסר. לא, 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 לא מחליפים מפיקים בעולם. אחד הדברים שחשבנו עליהם, שראינו ושמנו לב, זה שבעצם מפיקים הם סוג של צוואר בקבוק. כמות המוזיקה שנוצאת, אם אמרנו 500 מיליון איש, כן? כמה מהחצי מיליארד האלה, כדי לצאת החוצה בסוף אתה צריך להיות מופק, בין אם הפקת לבד בבית, זה שקטעת שיר על גיטרה או פסנתר, עדיין אתה לא, זה לא השיר עדיין. אז אנחנו הולכים לאפשר בעצם לקחת רעיונות, סקיצות, ולהפוך אותם בלחיצת כפתור, כמו שנקרא, לשלב הראשון בהפקה, שזה תמיד הדמו.
זאת אומרת, אתה פותר בעיה אחת ויוצר בעיה אחרת.
שהיא
עוד יותר שירים בעולם. כאילו, בסוף אתה משחרר פה, אבל הפקק יבצע במקום אחר.
אבל אתה יודע, השירים שלנו זה שירים של בני אדם, של יוצרים, שרוצים, אז כן, חשבנו על זה.
לא, כי לצורך העניין, אתה יכול לומר שעצם זה שאתה כאומן צריך להחליט, אוקיי, יש לי עכשיו 10 שירים, אני לא יכול עכשיו לעבוד על כולם עם מפיק, אני צריך לבחור, אז הוא כבר מייצר אצלו איזשהו תהליך של סינון חומרים.
מי אמר שהוא צודק? מבחינת סיכוי ההצלחה.
יכול להיות שבסופו של דבר יש איזושהי אבולוציה, ואתה צריך כאילו survival of the fittest, לא כל השירים יצליחו.
אבל אתה מדבר למשל על אמן, מה עם יוצרים? כך למשל יוצר שיכול להתפרנס מזה יותר. אתה יודע, יש יוצרים שאם היו יכולים לכתוב 10 שירים ביום ולהביא אותם למצב של דמו, היו יכולים למסחר את המוזיקה שלהם בדרכים אחרות, למכור אותם לאמנים שצריכים. היום קונטנט טוב זה, 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 זה הדבר המרכזי והכי חשוב. יש מלא אמנים שרק תן להם קונטנט טוב ואיכותי.
אין מספיק אוזניים לכל האמנים.
גם נכון, אבל בסופו של דבר, תראה, אתה מושך ממקום אחד, מקצר ממקום אחר, כן, זה תמיד, זה תמיד ככה. אנחנו, הגאווה שלנו והשמחה שלנו, שאנחנו פונים ליוצרים, לאנשים שעושים מוזיקה, בני אדם, ועוזרים להם לקחת את הדבר הזה ו-bring it to life, זה הדבר המרכזי מבחינתנו. זה לא פשוט אגב לייצר מוצרים כמוצר כזה, כי התובנה הראשונה שלנו הייתה, אני מדבר קצת טכנולוגיה, כל המודל, כשאתה צריך לעשות משהו לשיר קיים, אתה בעצם אתה צריך to comply עם חוקים של מוזיקה, זה כבר לא יכול להיות random. אם אתה שרת שיר, הבאת לי שיר, ואני צריך עכשיו לעשות משהו עם זה, אני כבר חייב להיות מאוד מדויק. וכל המחקרים שעשינו, כל העבודה שעשינו, גילינו בעצם כמה AI הוא לא דבר מדויק. הוא כזה ליד ובצד, ואתה, זה אין דבר, זה במקרים. והפיצוח שלנו, ומה שהשקענו המון זמן, ומחשבה, ומתמטיקאים, ומה שאתם רוצים, זה באמת איך אנחנו עושים משהו שהוא אחר. לייצר שיר בפרומט, it's one thing, אבל אם אני צריך משהו שינגן אקורד מסוים בשנייה מסוימת, או תו מסוים, נקודה מסוימת, זה אחר, וזה גרם לנו לחשוב ולהביא איזה פתרון מאוד 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 מעניין טכנולוגית, ואנחנו מתים כבר להוציא את ה-MVP שלנו, כי אני חושב שזה הולך להעיף מוחות. באמת, אני חושב שזה הולך להעיף מוחות.
אני סקרן.
כן.
רציתי לשאול אותך קצת על שותפויות של סשן 42 עם חברות הייטק ישראליות אחרות.
אנחנו יש לנו כל מיני שיתופי פעולה, יש שיתוף פעולה שדיברנו עליו קודם גם על היודי, שבעצם הם הטכנולוגיה שאיתה מימשנו את הקולות של זוהר ואופרה, וגם לא יודע אם דובר מספיק, אבל בשיר הזה גם יש גיטרה, נגן וירטואלי בדואט של זוהר ואופרה, שזה גם, זה הקור פרודקט של היודי, אז אנחנו שותפים איתם.
סינגולדאי, שזה AI בסוף.
סינגולדאי, יפה. אנחנו עובדים בחברה שנקראת ג'יימבו, חברה מדהימה, חברת מדליקים לעלה, שבעצם מאפשרים לאנשים לנגן ביחד אסינכרוני, ממש מדליק. אז אנחנו מלווים אותם.
פותרים את ה... אני מכיר.
חמודים, אני...
חמדתיים.
כן.
הם גם הציגו בכנס בזמנו.
נכון.
הם פותרים בעיית הדיליי?
כן.
כן?
הם בעצם, אתה כל אחד מנגן לבד, ואז אתה בונה לעצמך, לא, אתה בונה את הלהקה ביחד.
אוקיי.
זה ממש ממש מדליק. ראינו את זה, כולנו התאהבנו בזה. זה גם אפשר, אגב, אפשר לקחת את זה כל מיני מקומות, שפן אנגייג'מנט, בכל אופן, יש אותם, יש עוד כמה חברות שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, אנחנו גם בקשר איתו ארטליסט, אנחנו מאוד מאוד מאוד, כשהקמנו את החברה, אמרתי, תקשיבו, מה שעושים בהייטק, זה collaborations, זה, אתה פותח, אתה ממנף אחרים, אתה נותן, אתה חושף, בארץ לא חושפים אגב, כולם, לא חושב, יש לי, יכול לבוא מישהו להגיד, יש לי על סטארט-אפ, אני לא יכול לספר לך מה זה, תחתום על NDA. אין דבר כזה.
זה אחד שאף אחד לא יצליח.
לא, אבל לא, יש חשש בלחשוף.
אם אתה צעיר ולא מנוסה, אז יש לך חשש.
נכון.
ככה מזהים יזם צעיר מדי.
נכון.
שהוא מבקש NDA.
אני חייב אבל לציין, באמת, שגם, זה קצת, זה גם מחוץ להייטק, זה כזה, יש איזה, יש איזה חרדה פה כל הזמן, איזה פחד, שיגנבו לי, שיקחו לי.
זה קצת כמו שדיברת על תעשיית המוזיקה לפני שנכנסתם. נכנסתם, זה אותו state of mind, לא?
כן. זה מאוד מעניין, אתה יודע, כבר עברו 3.5 שנים מאז שחזרנו. אז אני קצת רואה את זה פחות בבירור ממה שראיתי בהתחלה. בהתחלה היה לי ממש, כאילו זה היה כמו כוח מובהק, תרבות אמריקאית מול ישראל. זה היה לי כל כך בביזנס. תמיד אתה מרגיש זה במשפחה, ברחובות, בזה אתה יודע, אבל בביזנס, איך מתנהלים, אף לא הבנתי מה זה אומר win-win, עד שלא באתי לארץ, והבנתי מה זה win-lose. זה פשוט במסע ומתן בין ישראלים, אני יודע שאנחנו גולשים פה, אבל במסע ומתן בין ישראלים, אתה חייב להרגיש שהצד השני הפסיד, כדי שאתה תרגיש שניצחת. אין לך דרך אחרת לצאת מהסיטואציה. אתה חייב להרגיש, זה לאו דווקא בכך האמת, אבל זאת התחושה שאתה במסע ומתן.
אולי בגלל זה גם לא נפתרות פה כל מיני בעיות פוליטיות.
לחלוטין. לחלוטין, אגב, אני הבנתי את זה בסדרה שעשו על הגשש החיוור. שכל אחד, הם דיברו על הפרייר. ומאיפה זה הגיע, ומאיפה זה, לא יודע אם ראיתם את הסדרה, אם לא ראיתם את הסדרה ענקית. ושם הבנתי את זה, אמרתי, וואו, אוקיי, now I see it. ואתה עושה מסע ומתן בארצות הברית. שני הצדדים מנסים להגיע ששניים יהיה טוב. וזה דינמיקה אחרת.
בישראל עובד, אם שני הצדדים יצאו לא מרוצים, סימן שעשית טוב.
לא, צד אחד צריך לצאת מרוצה.
לא, בישראל.
אם שני הצדדים לא מרוצים?
כן.
לא, בסוף, בצד, אם שני הצדדים לא מרוצים, זה לוז-לוז, זה כאילו, זה...
אגב, אתה יודע שאתה כאילו עשית מסע ומתן, אתה יכול להתפשר, כאילו גם השני לא מרוצה.
זה פה לא מתפשרים, היו לי פה סיטואציה.
אני לא הפראי היחיד, זה משהו.
אני יכול לספר סיפורים על השנה הראשונה, באמת, סיפורים קונקרטיים שקראו לי, בפרק אחר אם תרצו, זה פשוט, הייתי יוצא מתוסכל. אני זוכר שאתה אומר להמיד תמיד, למה? אבל למה? למה? זה היה התגובה שלי. אז כן, אז שיתופי פעולה זה משהו שמאוד מאוד ב-DNA, ואנחנו עושים את זה, גם אם זה עם אמנים, אם זה עם מנהלים, אם זה חברות מוזיקה אחרות, ואם זה חברות טכנולוגיה, ואנחנו ממש פותחים את הדלת, אנחנו עושים כנסים אצלנו, עשינו כבר שניים, שפתרנו את הדלת ואמרנו, בואו נעשה פה כנס על משהו שצריך, זה צריך לגעת באמנות או במוזיקה בדרך זו או אחרת. אנחנו מנסים, אתה יודע, פעם חשבתי שאני מביא איזו גישה יותר אמריקאית, אני כבר לא, זה נשמע נורא פלצני ורע, אבל אנחנו באמת מנסים כאילו להביא יותר הייטק לתוך עולם המוזיקה, ומוזיקה לתוך עולם הייטק, ולייצר איזשהו משהו חדש. אתה יודעים כמה אנשים בהייטק אוהבים מוזיקה.
יודעים.
ומנגנים מוזיקה, ורוצים להיות חלק מהמוזיקה.
אז אנחנו מדברים, בדיוק. שזה אנחנו...
שזה הבאנו אותך לפה.
כן.
שזה אנחנו עושים את הפודקאסט.
בדיוק.
לא רק למוזיקאים.
אודי, היה מאוד מאוד מעניין. אנחנו לקראת סיום, אנחנו עכשיו נוביל אותך לשלב האחרון של הפודקאסט, שבו אנחנו שואלים את כל האורחים שלנו שאלות קבועות.
אוקיי.
לא הכנתי אותך לזה,
okay.
תסלח yeah, לי,
אבל... אני צריך להחיץ אותי
אבל
עכשיו.
אבל אני מאמין שאתה... תעמוד בזה. להסתדר עם התשובות. אז השאלה הראשונה היא, מה השיר האחרון ששמעת בספוטיפיי? או בשירות מוזיקה אחר, אם אתה משתמש באחר.
הוריקיין.
של עדן גולן?
כן.
אוקיי.
Okay. בדרך.
ופה עכשיו? כן. נאמן למותג. מה הפודקאסט האחרון ששמעת?
פודקאסט, האמת שלא שמעתי הרבה זמן, היינו בתקופה טרפת, אבל שמעתי, את ביל אקמן.
תספר לנו על זה.
Investing, רגע, זה בעצם, הוא דיבר שם, זה היה פרק שדיבר על, עם איזה משקיע שדיבר על איך אתה בוחר השקעות, זה היה נורא ביזנס, אבל הסיבה שהקשבתי לזה, כי שלח לי את זה אחד המשקיעים שלנו, ודירקטור אצלנו, תום לבנה, הפאונדר של ורביט, ואמר לי, תקשיב לפרק הזה, זה מדבר על יוניברסל מיוזיק, ולמה זה עדיין ביזנס טוב, וזה מה האחרון שמעתי.
והאם אתה מנהל שיחות עם צ'אט ג'י-פי-טי?
אני חי בצ'אט ג'י-פי-טי.
אז תספר לנו על האקסצ'יינג' האחרון שהיה לכם.
מה זה? כתבנו תוכנית go-to-market מלאה. סליחה, האחרון שעשיתי?
כן.
כתבתי פטנט. של 30 עמודים, 20 עמודים, כולל claims והכל, לבד, צ'אט ג'י-פי-טי. אני אומר לאנשים ש אני תפסת, אתה בחרת בבן אדם הנכון, כי אני אומר לאנשים, אתם לא, לשאול אותו שאלה, תגיד לי, תעשה לי, תקן לי את המייל, זה לא זה. אני ממש משקיע, השקעתי בדבר הזה, ואני היום יודע לעשות עם זה הכל, כתבנו את כל הארכיטקטורה קלאוד שלנו למוצר החדש, כתב צ'אט ג'י-פי-טי. עכשיו, הדרך שאתה עושה את זה, אתה כל מיני מלמד אותו עוד ועוד ועוד ועוד, אתה אומר לו, הנה, זה המוצר שלי, זה מי שאני, זה תתתתתתתת. יש מוצרים היום שמאפשרים לעשות את זה, שבעצם יש כל הנולדג' עבר, ואז אתה אומר לו, עכשיו תעשה לי משהו חדש. העולם מגיע למקומות, אני סופר-הומן היום, אנשים חושבים שאני אני שומע אנשים בפרוסדור אומרים, תקשיב, אני צריך כזה וכזה, זה לא קשור, זה לא עבודה של מנכ״ל, בוא נגיד את זה ככה, אני מבין שעכשיו אני יכול להשקיע יום עבודה, ואני לא יכול, זה, אני אומר להם, בואו לפה, ואני עושה את זה, מראה להם איך עושים את זה בצ'אט ג'י-פי-טי בשלוש דקות, אנשים הלסת נופלת להם, ואני אומר, תחזרו לעבוד עכשיו. אבל זה העולם השתנה.
לגמרי.
זה שאתה שואל את השאלה הזאת, זה כבר...
מה?
אתה יודע, זה אמור להיות, זה כל אחד, כל הזמן. אני כועס על אנשים שלא חיים בזה.
כמו ספוטיפיי ופודקאסטים, אז גם אלה דברים שאמורים להיות לכל אחד.
זה competitive advantage היום, זה בן אדם, human advantage.
אני אבל אגיד משהו, זה מחזק את החזקים.
בדיוק. זה לצערי, ואני הולך,
I preach
בעולם, אני אומר, תכנסו לזה, תנסו, אין מה לפחד, אין מה לפחד.
נכון. לא, אני אמרתי את זה גם בצורה חיובית.
כן.
זה לא עכשיו כולם נהיו חכמים פתאום. כשאתה חזק, אתה יודע שאתה משתמש בזה יותר טוב, ואתה יכול להוציא מזה יותר.
אבל היום זה גם מקצוע, פרומפט אינג'יניר היום זה מקצוע, ואני יכול להבין למה. זאת אומרת, הדיוקים, ואיך אתה עושה את זה, והפינג פונג שאתה עושה עם המערכת.
אודי, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו.
היה להם כיף נורא.
היה מאוד מעניין.
שמח מאוד להיות.
שיהיה בהצלחה, גם בשנים הבאות עם סשן 42.
תודה רבה. תודה.